שיעור אחרונים, שלישי לשביעי.
אנחנו נדבר הבוקר, היום, הבוקר, עכשיו, על שני עירים חיימים, שלמעשה אני חושב שאי אפשר להפריז ברמת ההשפעה שהייתה להם על עולם התורה, והעולם הישיבות המודרני בעיקר, כולו בנוי בצביון דמותם. זאת אומרת, ההשפעה שלהם, בסופו של דבר עולם הישיבות, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, מי שחתומים עליו אולי באופן הכי, הכי משמעותי, זה שני הרב חיים האלה, רב חיים מוולוז'ין ורב חיים מבריסק. חוץ מזה שהם קשורים לאותו בית מדרש, רב חיים מוולוז'ין ורב חיים מבריסק, שיש ביניהם גם איזו מערכת סבוכה מאוד של יחסים משפחתיים, בסדר? המשפוחה שם בבריסק, בוולוז'ין, היא סיפור מאוד מאוד מורכב. חוץ מכל הסיפור הזה, הם... גם יש ביניהם גם קשרים מהותיים, זאת אומרת הקשרים בקובץ, אגב, ששלחתי לכם, אני רואה שבטעות צירפתי את כל הקובץ כולו, כולל כל נפש החיים, נכון? יש שם פשוט את כל נפש החיים מעמוד 5 בהמשך, יש שם בתוך 73 העמודים, אז מעמוד 5 והלאה, מעמוד 8 סליחה, יש שם או לפני מעמוד 7 יש שם פשוט את כל נפש החיים, בסדר? אז מי שרוצה קובץ של נפש החיים בטקסט מוזמן לנצל את זה. אבל הזיקה, שוב, אז בין שתי הדמויות האלה, מעבר לזה שהיא זיקה משפחתית, והם גם שייכים לרצף באותו מוסד, כי רב חיים מוולוז'ין מקים את הישיבה בוולוז'ין, ורב חיים מבריסק מלמד בישיבה הזאת בפער של 100 שנה, אבל תשימו לב, יש ביניהם 100 שנה כמעט בין שתי הדמויות האלה. שאגב, הדילוג הזה של 100 שנה הוא לא אקראי, כי בעצם כשאנחנו מוכנים את השאלה מה קרה בעולם התורה במהלך המאה ה-19, זאת אומרת, מ-1800 עד 1900, אז מסתבר שקורים הרבה דברים, בעיקר רוב הספרות הרלוונטית בתקופה הזו היא ספרות השו"ת, אבל בעצם מה שקשור לספרות למדנית, וגם אפילו בתוך ספרות השו"ת אנחנו לא מוצאים שנכתבים פה שו"תים דרמטיים, למעט אולי חתם סופר, הדמות של החתם סופר שפועל בשנת 1800, הולך לו למון, אני חושב ב-1830 ומשהו, שלא דיברנו עליה, היא דמות מרתקת, הזכרתי את הדוקטורט של מעוז, מעוז כהנא שמתעסק בדמות הזו, אבל למעט הדמות הזו של החתם סופר, שהיא באמת אולי הדמות המרכזית בראשית המאה ה-19, לדוגמה, על מה שקורה בישיבת וולוז'ין, שהיא הופכת להיות מוסד מאוד מאוד מרכזי ומשמעותי, אנחנו לא שומעים הרבה עד לסוף המאה ה-19. שזו תופעה מעניינת. אנחנו לא, אני לא יודע, שוב, איך להבחן אותה ואיך ל... אבל באופן פשוט, התחושה שלי היא סתם, בואו נאמר קצב, מה קרה גם בעולם בתקופה הזאת? במובן מסוים, סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-20 אלה תקופות של מהפכות. זאת אומרת, יש לנו בסוף המאה ה-18 את המהפכה הצרפתית והמלחמות הנפוליוניות, כל מה שקורה במהלך ה... ממש העשור האחרון של המאה ה-18 וראשית המאה ה-19. בסוף המאה ה-19, כמובן, המהפכה הבולשביקית ברוסיה ומלחמת העולם, כבר בראשית המאה ה-20. בתווך בעצם יש לנו המון המון התרחשויות, שהן באמת התרחשויות גדולות, כמו אביב העמים ב-1848 ועוד אירועים גדולים, אבל הם עדיין, בסופו של דבר, ההתפתחות במהלך המאה הזו היא התפתחות די ליניארית ורציפה. אז יש לנו משברים ויש מלחמות ויש המון דברים שקורים, זה לא מאה סטטית. אבל יחסית מבחינה היסטורית, התרועה הגדולה של ההיסטוריה, אני חושב, כשאנחנו מתבוננים בה היום, יש לנו כאילו איזה פיק כזה בסוף המאה ה-18, ועוד אחד בתחילת המאה ה-20, ובתווך יש תקופה יחסית רגועה. באופן אולי לא מפתיע, הדבר הזה גם מאפיין את עולם התורה. זאת כשאנחנו שאתה מסתכל על עולם התורה, יש לנו פיק גדול בסוף המאה ה-18, שאותו פגשנו דרך הדמויות של הגרב, הפצות החושן, רבי קיבה איגר, ושורה שלמה של דמויות שנותנות שם איזה, באמת, פוש רציני קדימה לכל מה שקורה בעולם הלימוד. ואחרי זה יש לנו תקופה שהיא פחות או יותר, שוב, היא לא סטטית, היא דינמית, וקוראים בדברים, ומתחדשים בדברים וכולי, אבל אם תבדקו מה החיבורים המרכזיים, אז יש לנו מהלך המאה ה-19, תמיכת חינוך, תחתם סופר, שניהם כאמור, ואנחנו מדברים על העשורים הראשונים של המאה ה-19, אחר כך שוטים, אז יש לנו הרבה מאוד שוטים שנכתבים בתקופה הזאת, זאת אומרת, הרבה גדולים שהם בעיקר פוסקים, והיצירה שלהם מתמקדת בשוט. שאלת עצמנו איזה ספר למדנות קלאסי מרכזי, חיבור למדני מרכזי מתפרסם בתקופה הזו? לא יודע, אני לא מכיר. אין לנו באמת איזה חיבורים מרכזיים שצומחים, ולכן שוב כל זה נאמר על רקע הלינק המעניין שאנחנו מתחילים לתפור אותו פה בין רב חיים מוולוז'ין לרב חיים מבריסק. מי שכמובן תפר את הלינק הזה בצורה הרבה יותר עדוקה זה הרב שגר, הרב שגר בתורתו יגיע, שלדעתי הוא חיבור, שני חיבורים אני חושב, אולי האמת, בסיפור הזה חיבור אחד, אני חושב שבתורתו יגיע הוא באמת החיבור הראשון שמנסה להתפרות תיאור, לטוות איזשהו תיאור, נקרא לזה פנומנולוגי, שמתבונן בתופעה הזו שנקראת למדנות. וזו תופעה מודרנית, מדברים על תופעה ש... תופעה בגוון המודרני שלה שמקובל היום בעולם הישיבות, והחיבור הראשון שבעצם לוקח את התופעה הזו, אומר, רגע, יש פה תופעה, בואו נתבונן בה, לנתח אותה, נתבונן במרכיבים שלה, במאפיינים שלה. החיבור הראשון שאני מכיר, שוב, שעושה סוג כזה של עבודה, זה בתורתו יהיה, והעבודה של, 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 של הרב שגר כאן, על הזיקה בין רב חיים מוולוז'ין לרב חיים מבריסק, היא מרתקת. אמנם, מי שעוד יתעסק בבריסק בהרחבה, ואנחנו נגיע לזה עוד מעט, זה כמובן בית סולובייצ'יק. זאת אומרת, משפחת סולובייצ'יק, שהעמידה כידוע נצרים מפוארים לאורך המאה השנים האחרונות, זאת אומרת, מירי רב חיים ואביו בית הלוי, ועד למשפחת ליכטנשטיין ורב חיים סולובייצ'יק, ופרופסור חיים סולובייצ'יק, ומה? ואסתי רוזנברג, ואם תרצו גם הלאה, כבר משפחה ישר כבר לסמן את משפחת מיטלמן, וקיצור, כבר הדורות הבאים של... מי עודד היום רבי רוחה? יפה, יפה. אז אני אומר, יש באמת משפחת סולובייצ'יק ממשיכה להיות שושלת אצולה למדנית. מעניין היום בעיקר בעולם, יש את הזרם שהולך דרך הגריד להלך בעיקר לציונות הדתית, למרות שיש לזה גם ענפים, צאצאים של הגריז שמסתובבים עד היום בירושלים, או בניו יורק יש גם לא מעט, וקיצור, זו משפחה שממשיכה לפרנס את עולם הישיבות באנשים שהם טלנטים, באמת הם פוליטים. וסלבס תורניים בולטים עד היום. אבל במשפחה הזו, וזה מה שרציתי לומר, החל מרבי יוסף דוב סולובייצ'יק, מגריד, ודרך הרב ליכטנשטיין, ואחרי זה גם לבית המדרש של הר עציון, יש לא מעט עיסוק מתודולוגי בשאלה של מה זה בריסק. זאת אומרת, יש כבר במאה השנים האחרונות, יש לא מעט עיסוק, שוב, שבוחן מה בריסק עושים. הבעיה היא שרוב העיסוק הזה הוא עיסוק שנעשה מבפנים. זאת אומרת, הוא עיסוק של בריסקאים שכותבים על בריסקאים. להלן, הרב סולובייצ'יק שכותב במה דודך מדוד, מסה ארוכה, שאנחנו נגיע אליה עוד מעט, על דודו הגריז. או הרב ליכטנשטיין שכותב כמה וכמה מאמרים, בהתחלה רבאון ליכטנשטיין, אחרי זה גם רבי משה ליכטנשטיין, ואחרי זה רבי אליקים קרומביין ליכטנשטיין, שגם הוא נכנס סתם אני... חס וחלילה, לזלזל בכבודם של הדמויות האלה, שהם כולם תלמידי חכמים באמת משכמם ומעלה, ושיש להם גם באמת מבט מאוד חודר, זאת אומרת, התיאור שלהם, אני לא מתיימר חס וחלילה לומר שהוא לא נכון, אלא אבל שהוא, הטענה היחידה שיש לי כלפיו זה שהם מנתחים את עצמם בעצם מבפנים. בהקשר הזה תמיד חסר פה איזה מבט ביקורתי שהתבונן על התופעה הזו גם מבחוץ, ואני חושב שזה, את זה הרב שגר עושה בתורתו יגיע, כשהוא מצביע יותר מזה, וזה גם אולי נגיע במפגש הבא שלנו, כשהוא מצביע גם על הזיקה והמתח שמתפתחים בראשית המאה ה-20 בין בריסק לבין טלס. והרב שגר מנסה לסמן את זה כשני צירים רחבים, שני צירים שונים ומובדלים בתוך העולם הלמדני של ראשית המאה ה-20. זאת אולי קצת הבנייה, זאת אומרת, אני לא בטוח שבאמת אפשר להבחין את ההבחנה הזו באופן כל כך חד, אבל בואו נלך איתם. בסדר? אבל ענייננו כרגע, אני חוזר לרב חיים מוולוז'ין. כל זה היה רק פתיח להגיד במה אנחנו הולכים להתעסק, וכאילו לאיזה מגע ראשוני עם שתי הדמויות האלה. אז רב חיים מוולוז'ין, מה אנחנו יכולים להגיד עליו? רב חיים מוולוז'ין הוא כמובן הידוע גם ב... או לא ידוע, כמובן שם המשפחה שלו היה איצקוביץ'. יש, בתקופה הזו כבר מתחילים להיות שמות משפחה, וגם לגרק הידוע היה שם משפחה. לגרק קראו הגאון רב אליהו קרמר. תשאלו מי זה אליהו קרמר, אף אחד לא יודע, אבל לגרק קראו אליהו קרמר. אז אנחנו אמרנו כבר שיש כאן איזה בג קצת בסדרה שלנו, בזה שאנחנו מדלגים בקלילות על הגרק. הסיבה היא שאנחנו עושים את זה, אני חושב כבר אמרתי פעם, זה שאני מפחד לדבר עליו. יש דמויות שאתה מרגיש שהן באמת בסדר גודל אחר, והן ככה נתפסו, ואני חושב שמובן מסוים בצדק. הגרא הוא דמות מסתורית ומופתית, ואני מעדיף לדבר עליה דרך התלמידים שלה. בקשר הזה אני מעדיף שנפגוש את הדמות הזו דרך מי שנתפס, ואולי גם בצדק, כגדול תלמידיו, שזה רב חיים איצקוביץ'. רב חיים נולד בוולוז'ין, ובגיל 19 אני חושב הוא נוסע ומגיע לווילנה ונעשה לתלמידו המרכזי והחשוב של 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 הגרא. ב-1774 הוא מגיע להיות הרב של וולוז'ין כתלמיד הגרא, והוא כבר מתחיל לתפוס יותר ויותר מקום בתוך הקהילה היהודית של ליטא בעיקר. ושימו לב שאנחנו בעצם מתחילים לסרטט כאן שני צירים שהם יהיו צירים משמעותיים גם בהמשך, כי וכאן זה דבר מאוד משמעותי. עד עכשיו שימו לב שהמוקד שדיברנו עליו היה כמעט לכל האורך בגליציה, ודיברנו על זה שעד אמצע המאה ה-18 אין כל כך הבחנה בין אזורים שונים בתוך יהדות מזרח אירופה, ויש תנודתיות מאוד מאוד גדולה של טקסטים, של חומרים, של אנשים שהולכים ממקום למקום. מאמצע המאה ה-18, והתהליך הזה מחריף והולך בראשית המאה ה-19, תכף נתאר, יש כאן אנקדוטה מעניינת למה, יש פערים תרבותיים הולכים ומעמיקים שנקבעים, שנוצרים עקב החלוקה והפרדה בין ליטא שנכנסת לשלטון הצרות הרוסית לבין גליציה שנשארת בשלטון הקיסרות האוסטרו-הונגרית. ובין ליטא לגליציה בעצם נפער פער שמתחיל לסמן פער מאוד מהותי. תמיד היה פער תרבותי בין אזורים שונים, בליטא היה...
גם בספרות. גם
בספרות. בספרות, כלומר?
אני לא זוכר, אני למדתי את זה באחד הקורסים, יש מאמר שנקרא גבול לכם מן הגליציאנים, שהניחו את הסופרים ההונגרים מהקאנון.
אז אני אומר, אבל המתחים האלה, שים לב שוב, מתרחשים ברובם כבר מהלך המאה ה-19. וזה, אבל זה תהליך שראשיתו בחלוקה ב-1972, בחלוקת פולין ובהבחנה בין אזורים. מכאן כמובן הכינוי הרווח, ליטווקים. נכון, ליטווקים כמובן הליטאים, וזה מגיע מהבחנה של האזור הזה, המחוז הזה, כמחוז שהוא מובחן ויש לו איזה אופי. באמת, תופעה מרתקת היא שעולם הישיבות הגדול של אירופה, הישיבות המרכזיות באירופה, זאת אומרת, אם מוקד התורה של המאה ה-18 היה בגליציה, בלי ספק עולם הישיבות הליטאי הולך מהלך המאה ה-19, פרשית המאה ה-20 וכובש את מרכז הבמה, כשנוצרת הבחנה מאוד ברורה. בגליציה יושבים תלמידי חכמים עצמאיים שמוקד העניין שלהם הוא פסיקת הלכה, ולהם נשלחות שאלות, שולחים שאלות למערשם, שולחים שאלות לרבי צחיק אלחונו, שולחים שאלות לכל הרבנים מרגליות למיניהם, לרב שלמה קלוגר. כל התלמידי החכמים האלה הם תלמידי חכמים עצומים שמתפרסמים שוב בעיקר כפוסקים, ויושבים כולם בגליציה, ובליטא יושבים הלמדנים. זאת נוצרת הבחנה די ברורה בין הציר הלמדני שוב בגוון הליטאי שלו שהולך ומתהווה לקראת סוף המאה ה-20 לבין הציר הגליצאי שהוא ציר שהוא קרוב יותר, מתעסק יותר בהלכה, והספרות שלו היא בעיקר ספרות שוט. עכשיו ההבחנה הזו היא הבחנה הגרא יושב בווילנה, שהיא בירת ליטא, אני חושב, באותה תקופה. יש להבחנה הזו המון המון גורמים ומשמעויות. היחס של הרוסים ליהודים והיחס של האוסטרו-הונגרים ליהודים הוא כמעט הפוך. באוסטרו-הונגריה היהודים זוכים לזכויות אזרח מתרחבות והולכות, האמנציפציה נושאת ראש ממש, יש מה שנקרא, שוב הזכרנו, אבסולוטיזם נאור שהולך ומתפתח מהלך המאה ה-19. פרנץ יוזף נחשב כבר לקראת סוף המאה ה-19 כקיסר מאוד מאוד אוהד ליהודים, אבל בכלל היחס ליהודים בסך הכל הוא יחס מאוד מאוד, הוא לא חם אבל הוא שוויוני, והם זוכים לשוויון גדל והולך. לעומת זאת בליטא ובקיסרות הרוסית בכלל, התמונה היא הפוכה, הזכויות של היהודים מוגבלות, מוגדר תחום מושב, וליטא הופכת להיות תחום המושב שיהודים מכל רחבי רוסיה מגורשים אליו. את יהודים ברוסיה מגורשים מאדמתם ונשלחים לתחום המושב, וגם זכויותיהם בתוך תחום המושב מאוד מאוד מוגבלות. התנועה היא ממש תנועה הפוכה, והתופעה הזאת, כמו עוד תופעות חברתיות שלא ניכנס עליהן כרגע, גם מעצבות באמת קהילות שהגוון הדתי שלהן והגוון הסוציולוגי שלהן מאוד מאוד שונה אחד מהשני. זאת אומרת, באזורים הרוסיים מתפתחת קהילות שהדתיות שלהן היא דתיות הרבה יותר חדה, סגורה, החשיפה שלהם להשכלה היא נמוכה יותר. קיצור, נוצרת תמונה מאוד מאוד שונה בין ליטא לבין גליציה במהלך המאה ה-19, ואלה תמונות שוב מאוד אחרות, וזה חשוב לקחת בחשבון שוב בתמונה של מה שאנחנו עומדים לסרטט גם כהתפתחותם של שני צירים של, בתוך העולם הלמדני בהמשך. טוב, רב חיים, טיפה על היחס של רב חיים מוולוז'ין שוב לרב חיים מבריסק, כשנסרטט איך זה קורה. הבת של רב חיים, שמה רלקה, היא מתחתנת עם יוסף סולובייצ'יק, שהוא אב בית דין בקובנה. הבן שלהם הוא הגריז הראשון, רב יצחק זר סולובייצ'יק, שהיה אבא של הבית הלוי, הוא רב בקובנה, והבן שלו זה רב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, הבית הלוי. הסבא של, הסבא רבא של הגריד, זאת אומרת, האבא של רב חיים מבריסק, זה, זאת אומרת, למעשה רב חיים מבריסק הוא נכד של נכד של רב חיים מוולוז'ין, או נין? אני חושב שהוא נכד של נכד, הבת רלקה, הבן שלה רב יצחק זאב, הבן שלו רב שבר, לא, הוא נין, נין של רב חיים מוולוז'ין, בסדר? דרך בת, אבל אז אני אומר, יש ביניהם גם יחס... טוב, עכשיו עוד מילה על רב חיים מוולוז'ין. בואו נחזור אליו ונתמקד. בדמות של רב חיים מוולוז'ין, אין לנו הרבה חומרים של רב חיים מוולוז'ין באופן מפתיע. בכלל אין לנו הרבה חומר לא הלכתי שלו ולא למדני שלו. בעצם שני חיבורים מרכזיים נותרו בידינו מרב חיים מוולוז'ין. אחד והמרכזי הוא כמובן ספר נפש החיים. ספר נפש החיים שיוצא לאור בשנת, זה 1824, שזה תף קוף פיידלד, בסדר? שנת תפקוף פיידלד, ספר נפש החיים רואה אור, יסודו כמובן בפולמוס, לא יודע אם יסודו, אבל כמובן בתוכו הפולמוס שרב חיים מוולוז'ין מוביל אותו נגד החסידות. וזה עוד דבר שמאפיין מאוד את הליטאיות, והופך אמור להיות גם, כאילו, הכינוי הזה ליטווק הופך להיות הכינוי למתנגד, נכון? המאבק הזה בין חסידות לליטאיות, גם הוא בליטא מאוד מאוד חריף, בגליציה הרבה פחות. היחסים בין הלמדנים לבין החסידים בגליציה הם הרבה יותר יחסי קפדאו וחשדאו. זאת אומרת, יש כל מיני דוגמאות. הנודע ביהודה לדוגמה הוא לא חסיד, הוא מבקר את החסידים. הזכרנו את זה לפני שבועיים, נכון? בדיבור שלנו על הלשם ייחוד, אבל הוא... אבל הוא גם לא, אבל הוא לא רב עם החסידים, זאת אומרת יש לו מערכות יחסים קורקטיות איתם בסופו של דבר. רב חיים מוולוז'ין, בהמשך לגרא שמוביל את המהלך הזה כבר בווילנה של סוף המאה ה-18, ממשיך את המאבק גם החברתי וגם התיאולוגי בחסידות. חיבור נפש החיים, צריך לקרוא אותו על הרקע הזה, הוא בעצם חיבור פולמוסי שמתחבר על רקע המאבק בחסידות. אבל את מה מציב בעצם, מה?
סבא שלי הוא, אבא שלו בא מליטא, חסידות, נרתם.
מי?
סבא שלי.
מאיזה חסידות?
לא.
הוא בא מליטא?
הוא נרתם מכל חסידות.
הוא נרתם.
הוא ליטא, אבא שלו
ליטא. אני יכול להגיד שלבושתי, אין בי אפילו קמצוץ דם ליטאי. אני כל כולי חוסיד, אוסט-סטודנט. כלום.
רואים.
מה?
מה רואים?
מה, שאין לי קמצוץ ליטאיות. כנראה למדן אמיתי כבר לא יצא ממני באופן הזה. בקיצור, אבל מה שחשוב לענייננו. רב חיים, אז חוץ מחיבור נפש החיים, הדבר הגדול והמהפכה האדירה בעצם שמוביל רב חיים, היא ההקמה של ישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין מוקמת בשנת 1802 בוולוז'ין, ואני חושב שכבר דיברנו על זה שהישיבה הזו היא... מה המהפכה שלו? נכון, הזכרנו את זה?
היא המציאה את הישיבה.
מה? היא המציאה את הישיבה. נכון, ישיבת וולוז'ין בעצם המציאה את המודל המודרני של ישיבה, היא זו שמקדמת אותו ולוקחת אותו ובחיים בשביל זה מגייס תמיכות. בואו נקרא, אז בשביל זה שלחתי לכם מה שמעניין בעיקר, זה המכתב הזה ששולח רב חיים, ושימו לב כאן גם לתנועה הזאת, שלכתוב מכתב גלוי בעצם לכל יהדות אירופה. הוא שולח את המכתב הזה לכל הקהילות הגדולות באירופה, ומבסס בזה גם כמובן את המעמד שלו ואת הסמכות שלו כדמות התורנית אולי המרכזית, ודאי בליטה ואולי גם באזורים נרחבים יותר מבחינת אירופה בתקופה הזאת. כי היסוד של הישיבה, האופן שבו רב חיים תופס את עצמו ואת הישיבה שהוא מקים במכתב הזה, ומילא גם באופן שבו הישיבה מוקמת, זה חלק משמעותי ממה שבאמת הופך אותה להיות כזו. אבל לכן חשוב, המכתב הזה הוא תעודה היסטורית ממש מרתקת בהקשר שלה. שלום רב לאוהבי התורה. אז אני קורא במכתב, איגרת רב חיים לקראת הקמת הישיבה. שלום רב לאוהבי התורה, מהם מפישי התורה, דרכיה ועמקיה ומחזיקים דקיה, ומהם תומכיה ומחזיקים לומדיה, כל אחד לפום חופי, לפום רבנן, למאה שרוכי איש איש כברכתו, יברכהו השם וישמרו. המי כמה די אפתח, לפני שהוא יפתח, מה ידי נטפו מור, מרתען ספוותי ומרתיע כול הגוף ומזדעזע אנוכי, אנה אני בא, מה אני ומי אנוכי, כי אשים ראשי לבוא בתוכחות לאחרי בית ישראל עם השם אליו. תמה אני על עצמי, אם אני כדאי שישמע תוכחתי, כי ידעתי חסרונים ומתקטני בית ישראל, שאני כדאי להיות דברי נשמעים. ואומנם לא מפי עצמי אני אומר, אלא שליח את הציבור אני. שימו לב לתודעה העצמית שלו, התודעה העצמית של רוחיים יבלוי לי, זה שהוא שליח את הציבור, אשר ליבם דואג בקרבם, ונענחים ונענקים על התורה שמשתכחת, וכולי וכולי. יש שרוצים ללמוד ואין להם אלו כף קמח, ויש שיש להם ורוצים ללמוד אבל אין להם רב ללמוד דרכי העיון האמיתי, כי זה ימים רבים מישראל שהאנשים הגדולים בתורה במדינתנו זאת, כל אחד בונה לו חדרו לעצמו. חדרו, תרגמו כמובן, קלויז שלו, נכון? קלויז הוא חדר. כל אחד בונה לו את הקלויז שלו, ואומר לעצמי אני מציל וכונס בדור שאין התורה חביבה על עומדי. ואתה שמעתי אחריי כל רעש גדול, אומרים שהגיעו ימים שהתורה חביבה על התלמידים, ועם השם רעבים גם צמאים, נפשם חשקה בתורת השם, ולך מחיל חיל לשמוע דברי השם זו הלכה, אבל בעת שפסקו מלהחזיק ישיבות במדינה הזו, מאז כל מבקשי השם יתברך נפוצים הם הקצון אשר אין להם רואה, לראות את עם השם המתאבים ללין בעוקה של הלכה והמיטה של תור. אז מה הבעיה? מה מטריד אותו? אין איפה ללמוד. מה עוד?
לא לומדים.
לא לומדים, נכון? זאת אומרת, זה גם שאין איפה ללמוד, וגם שלא לומדים. מה החוויה? מה לדעתכם מטריד אותו? מול מה הוא עומד?
אין
לו מי ללמוד. אין לו מי
ללמוד. איזה חסידות ש...
אוקיי, אז אני אומר, שתי תנועות גדולות בעצם רב חיים נלחם בהן. אחת, אומר בצדק, זה חסידות. חסידות פותחת פתאום אפיקים, נכון, לעבודת השם, שלא צריך תורה בשביל עבודת השם. זאת אומרת, אם במבנה ההיררכי הקלאסי של קהילה, בטופ נמצאים הלמדנים, פתאום נוצר מבנה שבו יהודי יכול להיות בלגולה, ולהגיע בערב לקלויז ולשמוע דרשות חוצבות להבות מהרבה, ולהרגיש יהודי טוב. וממילא כמובן הדבר הזה עלול, ורב חיים רואה את זה בחשש, לזלזל במקומה של הלמדנות. מה עוד? מה התנועה השנייה הגדולה שכמובן הולכת? השכלה. וכאן הדבר שהוא נורא מעניין, כי שימו לב שמתרחשת כאן תנועה כפולה. רב חיים מצד אחד נלחם בהשכלה, זה ודאי. ההשכלה בראשית, בואו שוב נתאר את התהליכים, הזכרנו שבגליציה, וזה נכון גם לגבי ליטא, אבל גם אם פחות, ההשכלה במזרח אירופה נושאת ראש. אנחנו מדברים על המאה ה-18 שהיא המאה של מהפכת הנאורות שמתחילה וככה תופסת תאוצה. זה עד כדי כך חזק בגליציה, שבגליציה ממנה הקיסר משכיל כדי להקים רשת של בתי ספר יהודיים, מכריח את כל היהודים כביכול, זה לא עובד כל כך, אבל הוא מכריח אותם ללכת לבתי ספר ממלכתיים. הוא ממנה משכיל בשם הרץ הומברג, שאמור לנהל את הרשת הזאת, ולהוביל את התכנים שלה וכו'. זה מעורר כמובן מתמרמרות גדולה אצל היהודים, אבל הדבר הזה, שוב, גם אם בליטא היהדות חשופה אליו פחות, העולם היהודי, העולם כולו עובר טלטלה. עובר טלטלה במוקדי הידע, בארגון של הידע, בתפיסה של הידע. והידע המסורתי, והעולם הזה של לימוד התורה המסורתי, כמובן יוצא נפגם מהסיפור הזה. אבל באיזה אופן הוא מתמודד עם זה רב חיים? שימו לב. מה הוא עושה בעצם כדי להתמודד עם ההשכלה? מה יהיה הפתרון?
ליצור משהו שדומה
למילות. כאן הדבר המעניין, נכון? הוא בעצם מגייס, שימו לב, את, ה, את, את הכלים של ההשכלה. הרי המבנה שבונה רב חיים, התהליך הזה שעובר על עולם הישיבות, הוא מקביל לחלוטין לתהליך שעובר על ההשכלה הרחבה. זאת אומרת, גם באותו זמן, ב-1800, אני לא זוכר, באותה שנה עצמה, ב-1802, אני חושב שזה שנת ייסוד האוניברסיטה בברלין. אני לא משוכנע, אבל אני, יש אוניברסיטה גדולה כרגע שגם מוקמת באותה שנה ממש במקביל. לא, יש ודאי אוניברסיטאות שקיימות הרבה לפני כן, כבר בתקופת הרנסנס יש אוניברסיטאות. אז אולי אני טועה, לא משנה, אני לא מתעקש על הנתון הזה, אני גם לא חיפשתי את זה בכתביי ולא התארתי את משהו שככה יבהב לי בזיכרון, אבל לענייננו, התהליך...
הגיעו לך בכתב
ב-1802? כן.
הקימו את
ווסט פוינט. מה, ב-1802? אבל התהליכים האלה של, נקרא לזה, הפופולריזציה של הידע, והקמת מוסדות גדולים שנתפסים כמוסדות הכשרה, הריכוז של הידע לתוך המוסדות האלה מצד אחד, ומצד שני ההקמה של המוסדות האלה כמוסדות מקצועיים שלהם גם פנימיות, שהם גם מתייחסים, כאילו מתמקצעים בתחומים מסוימים, כל זה תהליך שהוא מאפיין בדיוק את מה שהמהפכת הנאורות עושה עם הידע בכלל. אז במובן מסוים רב חיים, ושימו לב שאנחנו מתרימים פה בדיוק את מה שאחר כך ילך ויאפיין את ישיבת וולוז'ין יותר ויותר, יש כאן, אבל ישיבת וולוז'ין, אנחנו חושבים עליה היום, ודאי מי שגדל בישיבות כמו אלה שאני עברתי בהם, חושבים על ישיבת וולוז'ין כאילו מדובר פה בהמשך לתורה מסיני. נכון, התורה זה היה שלשלת המסירה, היא מסירה למשה רבנו, משה רבנו ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לפין, ואם לאנשי כנסת הגדולה, ואז יש לנו משנה ותלמוד, ראשונים ואחרונים, הגרא, וולוז'ין, נכון, זה כאילו מצטייר כאיזה ציר רציף וישיר. כשהתמונה כמובן, וזה נכון גם לגבי הגרא, עוד יותר לגבי רב חיים מוולוז'ין, ועוד יותר אנחנו נגיע לזה בהמשך לגבי רב חיים מבריסק, שכל התנועות האלה הן תנועות של מהפכה אחרי מהפכה. זאת אומרת, הגרא הוא מהפכן שלא לא יאומן, ורב חיים מוולוז'ין הוא מעצים את המהפכה הזו וממסד אותה בהקמת הישיבה בוולוז'ין, ששוב, היא מהפכה בכל מה שקשור לעולם החינוך היהודי, עולם החינוך היהודי והתורני, ורב חיים מבריסק יעצים את המהפכה הזו כשהוא יפנים אותה גם לתוך תכני הלימוד. זאת אומרת, הוא ייקח את הרוח המהפכנית של התמאה של חידושים, של רוח התקופה. אם אנחנו דוברים, נזכיר כאן שוב, כן, בקצרה את הגרא, וניגע בזה עוד מעט, החזרה של הגרא להתעסק בגרסאות. והאמונה של הגרא שהוא יכול לחשוף את האמת המקורית של הטקסט ולדלג מאות שנים אחורה, מעבר לכל הקושיות של הדורות שהיו לפניו, דרך חשיפת הטקסט המכונן, הנכון, מה שהזכרנו, אני חושב, שבוע שעבר גם ביחס למתח שבין הגרא לבין הקצות, הדברים האלה הם שוב מאפיינים קלאסיים של העת החדשה, של היכולת כאילו לחשוף איזה אמת נסתרת, של החוויה של תודעת האמת הזו, שיש לה המון המון מקום, התודעה המדעית הזאת של ראשית העת החדשה, וגם האוניברסיטה, שוב, כמוסד מדעי, נבנה באופן... האוניברסיטה עד לתקופה הזו הולכת יד ביד עם הדת, נכון? הקולג'ים הם כולם הולכים עם הכנסיות, וההפרדה בין דת למדינה היא גם ההפרדה בין דת ומדע, והיא מכוננת את המדע כעומד בפני עצמו כידע, ואת האוניברסיטה כמוסד שבאמת הדגל שלו הוא דגל הידע. והוא מכונן גם ממה למעמד חברתי וצורות עבודה וצורות מבנים של קהילה, ואת המבנה הזה רב חיים מוולוז'ין מטמיע לתוך העולם היהודי. אז שימו לב לשוב עד כמה זו תנועה מודרנית הקמתה של ישיבה כזו. זו ישיבה ששוברת את המסגרות של הקהילה, נכון? היא כבר לא עובדת בתוך קהילה אחת, אלא היא אוספת אליה התלמידים מכל רחבי מזרח אירופה. היא נבנית על תמיכה כלכלית רחבה של גבירים מכל, שוב, מכל רחבי העולם היהודי, ומכוננת תמונה חדשה של הידע התורני ותמונה חדשה של עולם התורה. זה, ובמובן הזה שוב היא מהפכנית. גלעד, רצית ל... אז שוב, על קצה המזלג נגע. בואו נתקדם טיפה. אני קורא מ"והנה ידעתי". "והנה ידעתי שלא זכיתי למידת ענווה. אמנם דינא דגמרא, בירושלמי מסוף שביעית, שמי שאינו בקיא רק במסכת אחת וראה שנוהגים בו כבוד יותר מזה, מחויב הוא להודיע האמת. ואנוכי שמעתי שנקרא עליי שם רבנו הגדול מרבן שמו בכל תפוצות ישראל, מרנה ורבנה קדוש ישראל ואורו הגאון, מוערר אליה נוכו עדן חסיד מביל. זאת אומרת, אני יודע שאומרים עליי שאני התלמיד של הגרא. וזכיתי להיקרא בשמו הטוב עליי למור תלמידו. וראיתי החובה לעצמי להודיע בישראל נאמנה, שחלילה לי לפגום בכבודו של הרב רבנו הגדול והקדוש להיקרא שמי עליו. וידעתי נאמנה שכל האומר כן אינו אלא טועה גמור. בסדר? אני לא תלמיד של הגר"א, אומר רב חיים מוולוז'ין, אבל למה הוא אומר את זה? על רקע הסרטים של הסרט של הרב ארדיס, כמובן מערכת יחסים שמזמינה הרבה התבוננות, אבל לא, שימו לב מה הוא אומר. כי הגאון הוא חור עדן, משנתו סדורה לו להלכה, ברורה לו בכל התורה כולה, בלא שום ספיקה. גמיר במקרא, במשנה, בש"ס, בבלי, ירושלמי, מכין את הספר, הספרי, תוספת, המדרש וזוהר, וכל דברי תנאים והמוראים הנמצאים, בכולם זכה להיות חלקו בהם. והכריע בין הספקות המתיילדים, לחדש בהם דברים, להיות שומע ומוסיף בהם תילי תילים של הלכות ואגדות ומדרשים ורזי דרזים. ואיך אשים פניי ככה למיש ולא אבוש להיקרא בשם תלמידו, אחר שלא זכיתי לקבל מעודו אפילו מקצת. זאת אומרת, השלילה של להיקרא בשם תלמיד נובעת מהפער האינסופי שהוא מרגיש בינו לבין הדמות הנערצת הזו של הגר"א.
אם אתה תלמיד, אתה לא יכול להתחיל משהו משלך. אתה פותח את הישיבה, אבל אם היא תקרא על שם רבי אליהו מילה.
אתה אומר, לכן אתה מזדהה בעצם עם מה שמשה הציע, שהוא גם חייב להשתחרר מהגר"א.
אבל לא רק מה שהוא צריך להשתחרר, גם הגר"א לא היה לו באמת יחסי ציבור.
אני מקבל, זאת אומרת, אני מסכים שיש כאן באמת, אפשר לראות את זה גם כתנועה שבאמת באה להגיד, זאת אומרת, אני הלכתי עם מה שהוא כותב בקשר הזה, אתם כאילו מנסים למצוא בתוך מה שהוא כותב גם איזה מישור פסיכולוגי שיטען שבאמת הוא באיזשהו מקום לשחרר את הדמות הזאת של הגר"א.
אבל לא דווקא מבחינה פסיכולוגית, אם הוא עושה משהו בניגוד למה שרבו עושה, לדוגמה, אז כל התלמידים האחרים, הבית מדרש של הגר"א, לא יכולים להתנגד. סתם דוגמה שלו על הראש. במקרה כזה הם לא יכולים להתנגד, הוא עושה מה שהוא רוצה, אין... טוב.
למרות ש... כן. אני פתאום לאור את הדברים של עכשיו, אני חושב אם זה אולי יותר אפילו... זאת אומרת, גם באמת צריך לבדוק, מבחינת הפוליטיקה, האם לגר"א היו מתנגדים, זאת אומרת, לכאורה להתעלות בגר"א זה גם יכול להיות אבל עוצמה גדולה. זאת אומרת, זה היה יכול לתת לו גם המון כוח, כי הנה הוא בא בשם הגר"א.
מה היה המעמד של הגר"א באותם ימים?
בלתי מעורער כמעט.
זה מהביטן
שהוא
הקרא,
כאילו המשיך, כאילו ככה מכנים אותו. אוקיי. טקטיקה, טקטיקה. על רקע כל זה אני רוצה להיכנס טיפה לנפש החיים. עכשיו שימו לב לקטעים מנפש החיים. שימו לב שהקטעים האלה מנפש החיים הם... זאת אומרת, בכלל, בואו נדבר רגע על החיבור הזה בכלל. החיבור הזה הוא בעצם אחד החיבורים היחידים, הוא לא היחיד ממש, אבל אחד החיבורים היחידים שמציבים בעצם תפיסת עולם תיאוסופית, קבלית ולא חסידית. הוא לא היחיד, בכלל לא היחיד. בסדר, יש עוד. תלכום תלמידי הגר"א הוציא לא מעט כתבים קבליים. רבי יצחק אייזיק חבר, מי שמכיר ספר פתחי שערים, והאחרון אולי ממשיך של החוג הזה, על אשם שוב ואחלמה, נכון? שהוא גם צומח בחוג הזה, והחוג של תלמידי הגר"א מוליד בעצם איזה ספרות, אבל הספרות הזו, אבל נפש החיים, בניגוד לספרות שוב הקבלית פרופר של פתחי שערים, ויש עוד קולטור קצת של מסלם שקלוב, ועוד ספרים שצומחים באמת בחום תלמידי הגר"א, ההבדל בין הספרים האלה לבין נפש החיים, זה שנפש החיים בסופו של דבר הוא מניפסט אידיאולוגי. זאת אומרת, הוא מציב תמונת עולם מלאה, שלמה, סדורה, של התנהגות, זאת אומרת, של איך העולם היהודי אמור להיראות, איך עולמו של היהודי אמור להיראות, איך חייו אמורים להיראות. בהקשר הזה הוא יצירה ייחודית, שוב, שמקבילה באמת, אני חושב, הספר אולי אחד הספרים המקבילים והדומים, והמאוד מאוד שונים, הוא כמובן, התניא. שימו לב לשני החיבורים האלה, שוב, כחיבורים שהם חיבורים, חיבורי מניפסט כאלה. התניא שוב כחיבור שהוא אולי אחד החיבורים הבסיסיים של מתחברים בספרות החסידית, ונכון, אדמור הזקן והגר"א גם כשתי דמויות מאוד מנוגדות שיש ביניהן גם באופן אישי מתחים חזקים, נפגשו, לא נפגשו, אבל... מה? אבל אני אומר, הדמויות האלה... מה?
מה הגרח אתה שהוא סירב ללכת לפגוש אותו ועד היום אנחנו אוכלים מרורים מההחלטה שלו ואני אפר לרגליו אבל הוא גרם לנו דברים נוראים
וסוכתו של הרב שגר היה תלוי הגרם בצד אחד והאדמור הזקן בצד שני ו... מי באמצע?
אנחנו?
לא הרב קוק, באתי להגיד שהרב שגר ישב באמצע. זה לא נכון. הרב קוק היה תלוי באמצע, הרב שגר דווקא ישב בצד של אדמור הזקן. מה? של בעל התניא. טוב, הרב קוק אצלו זה גם עניין של משפחה. אז הוא צמח במשפחה שהייתה גם חסידי חב"ד וגם ליטאית. אבל באמת המתח בין, שוב, החיבור הזה בהקשר הזה הוא חיבור מאוד מאוד מיוחד. אני רוצה אז לגעת בכמה נקודות קטנות. נפתח בקטעים מספר משות חוט המשולש, שהם ממשיכים, ישזרו אותנו במובן מסוים לדברים שדיברנו עליהם שבוע שעבר על הקצות. אז אני קורא רגע, בואו נקרא את חלק א' סימן י' א', בסדר, מה קורה שני. ידעתי שהמעיין בספרים ימצא עזר לדבריי וגם לנגדי. הוא מביא תשובה להלכה ואומר, טוב, מי שיעיין, נראה שאפשר או להגיד כמוני או לא להגיד כמוני. דברים... ואומנם זה דרכי מעודי אשר חנן השם מדעתי לקיים מסברה דנפשי דילן, אף אם כן נמצא בספר ברמז ליאנו, וכן אם נמצא בספר דרך אחרת אשר דרכו ירת לנגדי, אין דרכי להביא דבריו ולסתור אותם. אומר, אני אומר מה שאני חושב. אם אני מוצא מישהו שאמר כמוני, אז מצוין, סימן שאני ברמז ליאנו, אני בן אותו מזל שלו. ואם מישהו מתנגד, אני לא מביא את הדברים שלו וסותר אותם. המעיין האמיתי יבחר דרך האמת. כי בתורה דכתיב באמת, בלתי אל האמת איננו, ברוך השם אלוקים אמת, שומר הבטחתו אמת, כי לא תשכח תורת אמת מפי זרע אמת, ברוך עונן הדעת, הוא יתברך שמה יצילני משקיעות וצא בשלום. כמובן, כאן אני מזכיר דברים שדיברנו בהם בשבוע שעבר, אל מול ההקדמה של הקצות, הטקסט הזה הוא ממש מבהיל, נכון, בשימוש המרובה שלו באמת, נכון? עכשיו, לא ניכנס כרגע בהרחבה להצבה של נפש החיים מול הקצועות. מי שרוצה, בדף שחילקנו בשבוע שעבר לגבי הקצועות, יש מקורות, את המקורות שבהם בנפש החיים, הוא מטפל באותה דרשה בזוהר שהקצועות השתמש בה בהקדמה שלו. זאת אומרת, ממש אותו מקור שהקצועות בנה עליו את דבריו בהקדמתו, אותו מקור עצמו משמש אצל רב חיים בנפש החיים בדיוק הפוך. בסדר? אז מי שרוצה יעיין שם, ימצא את הקטעים הרלוונטיים מנפש החיים שמצוטטים שם. אבל אני חושב שכבר הוקטור שאנחנו יכולים להצביע עליו, הוקטור, שוב, החשיפה של האמת, השאיפה אל האמת, החיפוש אחרי האמת, והצבא של הפער הזה אולי כתשתית הפער שבין ליטא לבין הלמדנות הגליצאית. זאת אומרת, בין מה שילך ויתפתח אחר כך ויבוא לידי ביטוי עוד יותר אצל רב חיים מבריסק, זאת אומרת, התודעה הזאת של איזו חדירה, של איזו דייקנות, של איזה חיפוש נוקב אחרי אמת, אני חושב שהדברים האלה ילכו ויעצימו אחר כך בעבודה של רב חיים, של רב חיים מבריסק, אבל בואו ניכנס עוד טיפה. אני קורא בנפש החיים, שער א' פרק ד'. זו תורת האדם, כל איש ישראל. אל יאמר בליבו חס וחלילה, מה אני, מה כוחי לפעול במעשי השפלים שום עניין בעולם, אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות ליבו, שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא יתבידו חס וחלילה. מרבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו, כל אחד עולה כפי שורשה לפעול פעולתיו בגובהים וקומים בעולמות וצחצחות האורות העליונות. אז כאן הדבר הראשון והמעניין שמאפיין מאוד את ספר נפש החיים, זה העצמה התיאוסופית של הפעולה האנושית. וכאן שוב, כמובן ששימו לב עד כמה היא מודרנית. זאת אומרת, הצבא של האדם כמרכז העולם, כל פעולה שהאדם עושה משפיעה על כל העולמות, היא נכתבת בכל העולמות, היא משפיעה למעלה ולמטה, נכון? זה היה, שוב, שימו לב עד כמה, זו תמונה שהיא בעצם תמונה מודרנית, כמעט חילונית. זאת אומרת, התמונה הזו יש בה כמעט חילון של התודעה הדתית. כי בעצם, מהו החילון אם לא... לקחת את ה... להסיט את המבט, נכון, מהמדע הדתית שמציבה את האל במרכז, להעמיד את האדם במרכז. ובן מסוים, זה בדיוק התנועה שעושה פה רב חיים. הוא לקח את האדם, ושימו לב, האדם הוא מרכז העולם. כל תנועה שהאדם עושה פועלת בכל העולמות. בעצם הקדוש ברוך הוא זקוק לאדם, כדי שהאדם יפעיל בשבילו את, גם את, גם את המציאות, גם את העולמות העליונים. זאת אומרת, לא, האדם פועל לא רק בעולמות התחתונים. אבל הדבר הזה כרוך מאוד מאוד אצל רב חיים בתורה. וזאת תורת האדם. אני קורא בהמשך פרק א', שבעצם יזכור בתורה לשמה, לשמור ולקיים ככל הכתוב בו, מטהר את גופו מראשו ועד רגליו. כמדרשם, למה נסמכו אהלים לנחלים? מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה? אוהלים מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. וכן שדרשו זל גבי טהרה טמאים במקווה מים שכל גופו עולה בהם, כך בדברי תורה כל גופו של אדם עולה בהם. וכשם שכל גופו של אדם עולה ומצלקח על ידי עסק התורה והמצוות, כך העולמות כולם אשר הם הם השיעור קומת אדם. עכשיו כאן זה תיאור שהוא ממש מביל, זאת אומרת שוב, הוא נורא, התמונה היא מדהימה. האדם אמור לטבול בתורה. זו החוויה שאותה רואה רב חיים לנגד עיניו, תורה כסוג של מקווה. נכון? יש כאן, צריך, שהחוויה של השקיעה באוהלה של תורה היא החוויה, היא חוויה מטהרת, מזככת, והיא מטהרת את כל העולם. זאת אומרת, שוב, א', יש כאן את השקיעה הזאת, נכון? אל תוך התורה, ושוב גם החוויה שקומת האדם, כשם שכל גופו של אדם עולה ומזדכך, כך העולמות כולם, אשר הם השיעור קומת אדם, מזדכים ומתארים ומתעלים. יחד עם השקיעה של האדם בתורה, העולם כולו, שהוא כולו בקומת אדם, בנוי גם הוא בדמות אדם, נכון? זה הדמות אדם ישר, שהיא כאילו התיאור של כל העולם. האדם הגדול גם הוא שוקע יחד איתך בעצם בתורה, והוא ככה מתאר ומזדכך. אז שוב, אני חושב, הקטעים האלה הם קטעים אקראיים, היה אפשר באותה מידה כמעט לבחור הרבה קטעים אחרים בנפש החיים, אבל אני חושב שהקטעים האלה מביאים יפה את המנגינה של החיבור הזה ואת היחס שלו לתורה, זאת אומרת, אבל שימו לב, הלאה, שבא משה, פרק אף ב', והורידה לארץ, לא בשמיים היא. ולבל התחכם האדם הגדול שהשגתו מרובה, לומר, אנוכי הרואה סוד טעמי המצוות בכוחות ועולמות העליונים, שראוי לי לפרש, ראוי לי לפי שורש נשמתי, או למי ולמי לפי שורשו, לעבור חס וחלילה על איזה מצווה, או לדחות שום פרט מפרטי המעשה, לעשותה במגרת, אף דקדוק אחד מדברי סופרים, או לשנות זמנה חס וחלילה. לזה סיימה התורה, לא קם נביא כמשה. אלה המצוות שאין אוויר רשאי לחדש דבר מעטה. עם מי הוא נלחם כאן כמובן? אם האיש ביצר, עם החסידים בכלל, נכון? עם האמירה, שימו לב, שמהדהדת לא מעט מכתבי חסידים, אנוכי הרואה. זאת אומרת, היכולת של הרבי, התיאור של הרבי, וזה מאפיין מאוד את ההלכה החסידית, הרבי רואה. הוא רואה את הדברים בשורשם, הוא יכול להגיד מה מתאים לאיזה נשמה, הוא יכול להגיד, כיוון שאתה רואה בעצם את שורשי המצווה, אז אתה יכול, הפרטים כרגע פחות חשובים. אתה מחובר לדברים בשורשם, אתה יכול על הפרט הזה לדלג, ושימו לב איך כאן מתהפכת התמונה. זה בדיוק המשפט שבאתי להגיד, איך מתהפכת התמונה. זאת אומרת, איך התמונה שבה האדם במרכז הופכת להיות התמונה שבה, שוב, דווקא המטען התיאוסופי האדיר שמוטען על כל מעשה ומעשה שלך, הופך כל מעשה ללהיות משהו שאתה לא יכול לזוז מילימטר מהחוק, כי אם אתה זז מילימטר אפילו מהחוק, אתה כביכול פוגם בכל העולמות, אתה שובר את כל הצינורות, אתה כאילו, אם בן אדם לא מתפלל בזמן, אז זה לא רק שהוא עבר על איזה הלוך, כיוון שההלכה, שוב, והפעולות של האדם, הם כולם מטוות את כל העולם, משנות את כל המערכת, פועלות בכל העולמות כולם, אתה עושה פה פעולה קטנה וכל העולמות משתוללים למעלה מהפעולה שלך, דווקא בגלל זה אתה לא יכול לשנות אפילו מילימטר. זאת אומרת, כל המטען הזה מולבש בסוף על תפיסה מאוד מאוד שמרנית, מאוד מקפיאה, מאוד כאילו שבאה לסגור את הקופסה של צורת הלימוד, של ההלכה. כאילו יש כאן בסוף תפיסה שהיא קבלית, אבל היא מה שמכונה היום היפרנומית. זאת אומרת, היא הופכת את הקבלה למנוף להעצמה של החוק. נכון, התודעה הקבלית, בניגוד לאנרגיות החסידיות שהוא מתמודד איתן, שיש בהם משהו לפחות אנטינומי, זאת אומרת, הוא מתמודד עם איזשהו פירוק או הרחבה או עידון של המסגרת ההלכתית, בא רב חיים ולוקח את אותן אנרגיות עצמן, שוב, את האנרגיות באמת של העצמת האדם, של ההדגשה של המשמעות התיאוסופית והקבלית של כל פעולה ופעולה שהאדם עושה, ובזה משתמש כדי להדק את ההלכה עד הסוף. כדי לסגור את התמונה ולהגיד, רגע, מזה אי אפשר לזוז. וקטע אחרון, ובשעת העסק והעיון בתורה, ודאי שאין צריך אז לעניין הדבקות כלל. כאן נזכר לאל, שבהעסק ועיון לבד הוא דבוק ברצונו ודיבורו יתברך, והוא יתברך רצונו ודיבורו חד. ועניין מאמרם ושמות רבה, אדם לוקח חפץ שמה יכול לקנות בעליו, אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, אומר להם, כביכול לי אתם לוקחים. זהו מה שכתוב בכל מקום, בכמה מקומות בזוהר, דקוד שבריחו ואורייתא חד. ואת כאן שוב, השיא של העבודה הדתית הוא לימוד תורה. וכשאתה לומד תורה, אין צריך לעניין הדבקות כלל. שוב, הדבקות כמובן, עם מי הוא מתמודד, שוב, נכון? עם החסידות, זאת אומרת, הדבקות כמושג מפתח של חסידות, אוחזת בו כל הזמן ונתלית בו. אולי הלימוד כולו, העולם הלימודי מוצב כחלופה אנטי-חסידית מובהקת. מה שאתה צריך לעשות כשאתה עוסק בתורה, אין צריך לעניין הדבקות כלל. אגב, חלק גדול מאוד מספר נפש החיים, מעבר לעיסוק שלו בתורה, מתעסק בתפילה. ההתמודדות של רב חיים עם תפילה, שוב יסודה באמת בתודעה שהתפילה היא שדה המאבק הכי מר שלו עם החסידות. זאת אומרת, כביכול נוצרת תמונה שבה החסידות כאילו לקחה לעצמה את התפילה, והעולם התורני לקח לעצמו, הליטאי לקח לעצמו את התורה, ורב חיים נלחם בזה. והוא מציב חלופה לתפילה, איך נראית תפילה לא חסידית. איך נראית תפילה ששוב, שהיא כן מיוסדת על תודעות קבליות, על תובנות קבליות, על תפיסה פנימית של העולם, וכאילו תפיסה מאוד מאוד מעמיקה שלו, אבל היא לא חסידית, תפילה אחרת לגמרי. והיא לא חסידית בדיוק כמו המקומות האלה, היא שוללת את אפשרויות ההגמשה של ההלכה, והיא לא מקבלת, מקדשת את עיקרון הדבקות.
ובעולם הקבלי זה תופס?
מה?
זה פרשנות מפתיעה כאילו גם בעולם הקבלי, או שכאילו מי
הייתה תופסת החתרן? תראה, שורשיה, אני חושב שבהקשר הזה הגרא הוא חתרן יותר, כי החסידות באמת ממשיכה רצף ביחס שלה אל הקבלה הלוריאנית. זאת אומרת, הלקיחת הקבלה, תפיסה של הקבלה בהקשר הזה במסגרות שיש בהן ממד חתרני קצת ביחס להלכה, שמאפשר לכונן גם ריטואלים חדשים, לאפיין מחדש או לצבוע מחדש ריטואלים קיימים, הדברים האלה קיימים והם רווחים. שוב, אני לא בקי גדול בזה, אני מוכן, מי שרוצה, אני יכול לקנות אותו לחבר טוב שלי, שזה באמת ממש התחום שלו, אבל אני חושב שהדברים האלה באופן כללי, כפי שהם מצטיירים לעיניי לפחות, וזה החסידות ממשיכה רצף של תהליך ההתפתחות של מקומה של קבלת הגר"א ביהדות אירופה, של קבלת הארי ביהדות אירופה. ואת אפשר להזכיר, נניח, אנשים כמו אשלה ועוד, ורבי יונתן אייבשיץ שהזכרנו אותו, שכאילו באמת העולם הדרשני וגם הרוחני שלהם בהרבה מובנים מטרים ומבשר את בוא החסידות. שדווקא קבלת הגר"א בהקשר הזה, יש פה באמת, אגב, הגר"א גם מתייחס לארי לא באופן חד, זאת אומרת, הוא לא מקבל אותו באופן חד וחלק, אלא בסוגיות מסוימות הוא מרשה לעצמו לחלוק על הארי ולראות גם את העולם הקבלי באופן שיש פה משהו מאוד ביקורתי, והוא בוחן גם בתוכו דורות שונים וכו'. ומי שכתב, יש ספר של נכבדנו יוסי אביבי, שהוא כידוע השכן של חי, ואפשר, יש לו ספרון כזה אדום שנקרא קבלת הגר"א, ספר לא מאוד ארוך, ואני מאוד ממליץ לקרוא אותו, נורא מעניין. לא מאוד ארוך, לא מאוד ארוך. זה מין מאמר ארוך כזה, יותר משזה ספר ממש. וזה ספרון מאוד מאוד מעניין, אני מאוד ממליץ, אני חושב שזה ספר שאין להשיג אותו היום, אבל איתה בהרצוג.
ואיתה אולי פה?
איפה זה פה?
אולי בספרייה פה?
לא, אין אותו. אם הוא היה פה הייתי יודע. אלא אם כן, אתה יודע, מישהו שם אותו במקרה בתקופה האחרונה. בסדר, אז עד כאן על רב חיים מוולוז'ין. יש לנו כוח עוד לרב חיים מבריסק? מה? טוב, אז בואו נלך לרב חיים מבריסק. רב חיים מבריסק, אני אביא לי כוס מים. ברשותכם, אני אקח על גרון שלי. הפסקה שתי דקות, נחזור שעות קשות. מה? אוי, מה עשית שם? לאיפה היא נוסעת?